ובכן רבותיי היקרים, משל למה הדבר דומה? לשחל שחדר לתוך אוצר התרופות של רופא הידוע לכל בתרופותיו המועילות, בשעה שהרופא איננו שם, ובראותו אנשים רבים צובעים על האוצר ההוא מתוך בקשת רפאות לנפשם, התחיל מוציא עליהם תרופות מתוך הכלים אשר שם. תודה רבה. ולי כל ידיעה בטיב התרופות, ובחמות מנה ומנה ראויה לאיש ואיש, ונמצא זה ממית אנשים באותן התרופות שיכלו להועילם. ואם במקרה יפיק אחד האנשים תועלת בתרופה שהוצאה מאחד הכלים ההם, יימשכו כל העומדים שם לתרופה ההיא, באומרם כי היא הנושאת בקרבה רפאות לכולם, עד שיראו כי תוחלתם נכזבה, או שימצאו אחר כך תועלת מקרית בתרופה אחרת וימשכו אחריה, ולא ידעו כי המועיל מצד עצמו לא היה כי בחוכמתו של אותו רופא שהכין את התרופה ההיא לכל חולה במנה הראויה לו, אף ציווה לכל חולה כי יתאים לתרופה ניתנת לו מנות מאכל ומשקה, פעולות התעמלות, מנוחה, שעות שינה ויקיצה, שאיפת אוויר, שכיבה וכדומה. כלומר, יש בעולם תרופות. התרופות יכולות להועיל ויכולות להזיק. ואם אינך בקי בחוכמת הרפואה, אז אסור לך לגשת אל ארון התרופות. כמו כן גם בתחום הרוחני. יש תכנים רוחניים במציאות. התכנים הרוחניים הם מלאים בעוצמה רבה. והעוצמות האלה יכולות לשנות את חייו של האדם. הן יכולות לשנות את חייו של האדם באופן חיובי, יכולות לשנות באופן שלילי. רוב הסיכויים שהם ישפיעו על האדם לרעה. משום שככל שהמאגר של החיים שאתה מתקשר אליו הוא מאגר יותר חזק, כך הזעזוע שזה יכול לגרום בנפש הוא גדול יותר. כן. האם אני יכול לפרט במה מדובר? הנה הוא הביא דוגמה. מיד הוא אומר, הוא מפרט בעצמו. הוא מפרט בעצמו. אם אחרי שנקרא עדיין זה לא ברור, אני אתייחס. בסדר? בדרך זו נהגו האנשים שלפני דורו של משה, כולם, חוץ מיחידים מועטים, היו נפתים להבלי ההצטגנינות ולדעות חכמי הטבע שבדורותם, ונעתקים מחוקת שו אל חוקת שו ומאל אל אל, ויש שהאמינו בכוחות טבע רבים כבעלים, ושוכחם את מנהיג הכוחות הללו וריבונם, וחשבו את הכוחות כשהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם. בשעה שמצד עצמם כוחות אלה הם גם סיבה להזק. הכל לפי ההכנה והסידור. בואו ניקח דוגמאות המצויות בעולם המודרני. המדיטציה, הטרנסנדנטית, הטרנסנדנטלית. זה טוב או זה רע? תלוי מה עושים עם זה. כלומר, האדם יכול להירגע, להיכנס לשלווה, להפוך את כל חייו ליותר טובים, להתייחס יפה יותר לאשתו ולמעביד שלו ולחברים שלו ולילדים שלו, ובכלל למלא את חייו באושר אין קץ, על ידי שהוא קצת עסק במדיטציה. הבעיה היא שאם אין האדם יודע מה הוא השיעור, מהי הפרופורציה הראויה לכל דבר, אז בסופו של דבר הוא גם יגרום, עשוי לגרום נזק לעצמו. אז אדם אומר, אני עשיתי מדיטציה, זה היה בשבילי נפלא. וואלה, פותח חוגים, 10,000 אנשים נרשמים לחוגים האלה, לסמינריונים, משלמים המון כסף, עד שמתברר שוואה, זה לא עובד. טוב, אז מישהו אחר אומר, כן, אבל יש משהו יותר טוב. הייתי במכון לחקר הקבלה. שם ראיתי את האור. כולם הולכים לשם, ראיתי את האור, אבל מתברר שבשביל להגיד משבר האכלה, סבתא החולה, הם ביקשו 50,000 דולר. זה לא זה. טוב, אז לאן נפנה? אנחנו נפנה עכשיו אל הסמים. סמים, ראיתי דווקא, תשמע, מאז שאני לוקח סמים, אני בסדר גמור, וואלה, זה יפה. כולם לוקחים סמים, לא, זה לא עובד. למה? זה גם מדרדר את הבריאות, יש אנשים גם שמתים מזה, וזה מפרק את האישיות, לא כדאי. טוב, אז מה, לאן נלך? נלך ליהודים למען ישו. יהודים למען ישו, זה גם יהדות, זה גם ישו, זה מלא אהבה, זה נחמד. רואים שמה זה לא עובד. למה? זה סך הכל מיסטיקה בגרוש. טוב, אז משהו אחר. מה? הולכים להסכמי אוסלו. השלום. השלום, זה נפלא, זה שלום. זה מתפוצץ. אין שלום. טוב, לא נתנו מספיק. ניתן עוד קצת. לא, זה לא עובד. טוב, זה בגלל שאנחנו לא היינו בסדר. אנחנו נתנו, אבל לא מיד. היינו צריכים לתת את הכל. גם היינו צריכים להתנדב לעזוב את הארץ. זה לא... לא עשינו. אז אחד אומר, לא, תעזוב. עם הערבים לא נגיע לכלום. חוט אדום, זה מה שפותר את הבעיות. קח חוט אדום, תסתובב מסביב לקבר של רבי חנינא בן דוסא, אתה תראה ישועות, יהיה נפלא. כן? חוט אדום, פתאום מברר שהחוט האדום עולה קצת יקר. אפשר לקנות בהרבה פחות. בחנות ל... כן, סליל שלם, בחנות לזה, וסך הכל יש חשש מדרכי הלמוד. בקיצור, אנשים קופצים מרעיון לרעיון. עכשיו, שאלה, האם כל הדברים האלה הם חסרי משמעות או לא? תשובה, לא, זה לא חסר משמעות. בכל תוכן ותוכן, ואפילו בסמים, אפשר, יכול להיות שיש נקודות חיוביות. נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה. אלא שמה שחסר שם זה הפרופורציה. אתה לא יודע... מהי הכמות, מהי המינון, כמו שקוראים לזה היום, ומתי זה טוב, מתי זה לא טוב. איך אומרת המשנה במסכת אבות? אל תהי בז לכל דבר, ואל תפליג, לא עושה, אל תהי בז לכל אדם, ואל תפליג לכל דבר. שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. מסקנה, הכל בסדר, אם זה במקום ובשעה. אז למה הכל לא בסדר? כי זה לא במקום ולא בשעה. בסדר? אז זה העניין של התרופות. מה הוא רוצה להוכיח מזה? הוא רוצה להוכיח מזה שאם אתה רוצה להיפגש עם תכנים רוחניים, או לתת משמעות ערכית לחייך, אתה צריך גם ידיעה מפורטת של הפרופורציה, וזה לא בידי האדם לקבל, הוא זקוק בשביל זה לתורה מן השמיים. עד כאן ברור? יש בתלמוד שמשה רבנו כתב שלושה ספרים. כן? משה כתב ספרו, איוב ופרשת בלעם. כן? ככה זה מה שזה אומר. מי זה שלושת ה... מה זה שלושת הספרים האלה? כתב ספרו, איוב ופרשת בלעם. מה זה ספרו?
דברים.
זה חלק מהתורה, לא? קצת מוזר, מה תגיד שמשה כתב את התורה? זה לא התורה שלו, זה לא ספרו. איפה מצאנו שהתורה תיקרא ספרו של משה? עכשיו, גם פרשת בלעם, מה זה? זה גם חלק מהתורה. אז מה אתה אומר משה כתב פרשת בלעם? זה כתוב פרשת בלק, זה חלק מהתורה. מה חידשת לי כאן? אלא שכל אחד מהדברים האלה באים לבאר לנו את מעלתו של משה. הרי היו בזמנו של משה שלושה אנשים שכל אחד חשב שהוא יכול לתת את התורה. הלו הם, איוב, בלעם ויתרו, נכון? כל אחד מהם סבר לבריאות שהתורה יכולה להינתן על ידו. הבעיה היא שכל אחד מהשלושה האלה עסק רק בתחום אחד. יתרו היה מומחה גדול לענייני בן אדם לחברו. כן, הוא רק שמע שמשה הוציא את ישראל ממצרים, אומר, התלמיד שלי עשה עבודה יפה, אני עכשיו בא בשביל גולת הכותרת. הוא מגיע להר האלוהים כדי לתת הוא את התורה. רואה את משה דן את העם, הוא אומר, אתה לא יודע לדון, זה לא ככה עושים, אני אסביר לך איך עושים סנהדרין. אומר משה, בסדר, מה שאתה אומר אני מקבל. אז אם כן יתרו חשב שהוא זה שייתן את התורה. למרבה הפתעתו אמר לו משה, אתה יודע, זה לא אתה, זה אני. טוב, סליחה, טועים, טועות, טעינו. איוב, איך אומר איוב? מי ייתן איפה ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. זאת אומרת שיוב סבר שדבריו ראויים הם להיות דברי תורה. מי ייתן איפה ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. אבל זה לא הוא שנתן את התורה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. אומרים חז"ל, מי זה באומות העולם? בלעם. כלומר, יש לנו שלושה אנשים בזמנו של משה שמשתווים למשה מצד מה? הלא הם יתרו, איוב ובלעם. אף אחד מהם לא נבחר כדי להיות נותן התורה, אלא דווקא משה. כי משה הוכיח שהוא מסוגל להיות איוב. איך? הוא כתב את איוב. משה הוכיח שהוא מסוגל להיות בלעם. למה? כתב פרשת בלעם. מה זאת אומרת כתב פרשת בלעם? הוא ניבא את אותן נבואות שבלעם ניבא. אז למה אני צריך לתת לי בלעם? יש לי משה. והוא גם כתב את ספרו, ובזה הוכיח שהוא מסוגל להיות יתרו. נכון? מה? זה סיפור. על ידי שהוא כתב ספרו, הוא הוכיח שהוא מסוגל להיות יתרו.
מה זה ספרו?
אתה עושה לי ככה, סימן שהבנת. לא. ספרו של משה זה פרשת ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה. לפני כן, לפני פרשת ויהי בנשוא אהרון, משה פונה ליתרו ואומר לו, תבוא איתנו. לך איתנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. במילים אחרות, אתה תהיה המנהיג. תנהיג אותנו במדבר. מה אומר לו? אל ארצי אלך. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה. כלומר, כיוון שיתרו לא פה, אז משה לוקח על עצמו את התפקיד של יתרו. ואז הוא כותב את ספרו. מה זה ספרו? הפרשת ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם ובנוחו יאמר שובה השם. הגמרא אומרת ששני הפסוקים האלה הם ספר. 85 אותיות של פרשת ויהי בנשוא אהרון נקראים ספר בתורה. אז אם כן, כתב משה ספרו את הפרשה שבה הוא הוכיח שהוא מסוגל להיות יתרו. מסקנה, למה משה היה צריך להיות זה שהתורה תינתן על ידו? כי הוא היה בבת אחת יתרו, איוב ובלעם. ולכן המדרשים אומרים שכאשר משה נולד, האסטרולוגים, ההצטגנינים של פרעה אמרו לו, נולד מושיען של ישראל. ואז הוא התייעץ עם שלושה יועצים שהיו איוב, יתרו ובלעם. בסדר? התייעץ איתם. למה? כדי להבין מי זה משה, צריך לשאול את שלושתם. עכשיו לגופו של עניין, מה עניינם של שלושת האנשים האלה? יתרו, כפי שאמרנו, היה מומחה גדול לענייני בן אדם לחברו. נכון, יאיר? אתה רוצה קפה? אתה רוצה שלוק? נראה לי שזה יאיר אותך. טוב. יתרו היה מומחה גדול לעניינים של בן אדם לחברו. קוראים לזה בעברית של ימינו הומניסט. ובלעם היה מומחה גדול בעניינים שבן אדם למקום. מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים. אז הוא, אפשר לומר, איש דת, בן אדם למקום. יוב היה אקזיסטנציאליסט, דן בבעיות שבן אדם לעצמו. וכל אלה אינם מזקיקים תורה מן השמיים. כי אם אתה רוצה לבנות מערכת חוקים שתסדיר את היחסים בין בני האדם, אתה לא זקוק לתורה מן השמיים בשביל זה. יש הרבה חוקות שנכתבו באנושות שמסדירות את המשטר המדיני. וזה עובד טוב. החוקה האמריקאית, מאז שנוסדה, לא השתנתה עד עצם היום הזה. למעלה מ-200 שנה. עובד. אם אתה רוצה להקים דת שתבטא את הרגש הדתי, את היחס אל האלוהות, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, סליחה, אז מספיק בשביל זה להקים ארגון של אנשים עם כוונות טובות. זה מה שעושה בלעם. הוא פונה אל האלוהות מסברתו. עושה חוג למיסטיקה. ואם אתה רוצה לכתוב תורה אקזיסטנציאליסטית, אז מספיק להיות סופר אקזיסטנציאליסטי. אתה לא צריך בשביל זה תורה מן השמיים. אז למה צריך תורה מן השמיים? כשאתה רוצה לעשות את הכל ביחד. כלומר, שאתה צריך לעשות את שיווי המשקל בין השלושה, בין שלושת המערכות, גם בין אדם לחברו, למקום ולעצמו, אתה צריך תורה מן השמיים. וזה חוזר למה שאומר כאן רבי יהודה הלוי. המינון בין השפעים השונים, זה אתה זקוק בשביל זה לתורה מן השמיים. עד כאן מובן. זה מסביר גם מדוע בעשרת הדיברות, יש לנו 9 דיברות, מלבד הכותרת, נכון? הכותרת זה הצגה. הקדוש הוא מציג את עצמו. אנוכי השם אלוהיך שרציתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה בא אחר כך? 9 דיברות. למה 9 דיברות? 9 הדיברות זה כדי להסביר מדוע משה הוא זה שנבחר. כי שלושת הדיברות הראשונות, כלומר, הדיברות 2, 3 ו-4, עוסקות בענייני בן אדם למקום. אחר כך 3 דיברות האמצעיות, 5, 6 ו-7, עוסקות בבן אדם לחברו. ושלושת הדיברות האחרונות, 8, 9 ו-10, עוסקות בבן אדם לעצמו. אבל למה שלשות? למה 3 שלשות? מספיק אחד מכל סוג. כן? אז היה לנו במקום 10 הדיברות, 4 הדיברות. כותרת, דיברה אחת בינם למקום, אחת בינם לחברו, אחת בינם לעצמו. אלא שבכל אחת מהשלשות האלה יש כל 3. הבה נראה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה בן אדם למקום שבבן אדם למקום. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה בן אדם לעצמו שבבן אדם למקום. זכור את יום השבת, זה בן אדם לחברו שבבן אדם למקום. למען ינוח, שורך, עבדך ובמתיר, כן, יש פן סוציאלי. אבל הכל, כי ששת ימים עשה השם את השם את הארץ. אם כן, אנחנו רואים שיש צורך בהתקללות של המצוות זו בזו. אז בוודאי שזה צריך תורה מן השמיים, צריך בוודאי אישיות כמו זו של משה. כבד את אביך ואת אמך. זה בן אדם. זה בן אדם למקום שבן אדם לחברו. כי למה אני צריך לכבד את ההורים שלי? כי הם שותפים עם הבורא ביצירה שלי. הוא קש כבודם לכבוד המקום. לא תרצח. זה בן אדם לחברו שבן אדם לחברו. ומה זה הפשע היותר גדול שיכול להיות? בן אדם לחברו שבן אדם לחברו. לא תנאף. זה בן אדם לעצמו שבן אדם לחברו. העצם מעצמי, הוא פוגש את עצמו. מה המשך? לא תגנוב. לא תגנוב, זה בן אדם לחברו. לא סלט, זה בן אדם למקום שבן בן אדם לעצמו. למה? מה זה לגנוב? הוא גונב דעת העליונה, שהוא סובר שהקדוש ברוך הוא לא רואה. נכון? ולא תענה ברעך את שקר, זה בן אדם לחברו, שבן אדם לעצמו. כי אדם משקר בינו לבין עצמו, אבל שזה השלכות על חברו. ולא תחמוד, בן אדם לעצמו, שבן אדם לעצמו. נכון, יש לך קושיות, תארץ אותם לבד בזמנך החופשי. עכשיו, אז גם פה אומר, שעל מנת שתהיה תועלת מכל השפעים שאנחנו פוגשים בעולם, יש צורך בידיעה מבוארת מלמעלה. ואני קורא עכשיו בפנים, והאמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוהי, והמזיק מצד עצמו הוא היעדר העניין ההוא. מסקנה, אתה צריך תורה מן השמיים. מה היה המספר של הפסקה הזאת? האינטט. בזה נסגר מעגל שהתחיל בפסקה יוטט. מיוטט עד האינטט נעשה החבר מה שמלך כוזר ביקש, שזה מה שנאמר פסקה יוטחת. הרי נקרא את פסקה יוטחת למרות שזה חזרה אחורה. פסקה יוטחת זה בעמוד יוד. אמר הכוזרי, הקדם הקדמותיך וישמעאל. כלומר, כל מה שקראנו מפסקה י"ט עד פסקה ע"ט, איננו ההוכחה לאמיתות היהדות, אלא הם ההכנות המנטליות הנדרשות על מנת להבין את מה שהחבר עומד לדבר עליו. בסדר? ומה המכנה המשותף של כל מה שקראנו מי"ט ועד ע"ט? המכנה המשותף הוא שאנחנו מתרגלים להסתכל על דברים הבאים ממעלה למטה. כגון ראשית השפה, ראשית הספירה, ראשית הלשונות, ראשית הסדר, הטבע, כל הדברים, בריאת העולם, כל המושגים האלה הוזכרו כאן כדי להרגיל את הנפש למחשבה אפריורית. עד כאן ברור? ולכן יכול מלך כוזר עכשיו לומר בפסקה פה, אמר הכוזרי, נחזור לענייננו. מה זה אפריורי? זה מילה בלטינית שפירושה מלכתחילה. יש בדיעבד, כלומר אחרי מעשה, נקרא אפוסטריורי, ויש אפריורי, כלומר דבר שאתה רואה אותו באופן ראשוני. כן? זה חשיבה אפריורית. איך הדברים הם מראשיתם? זה דבר שהוא קצת קשה לאדם, כי אנחנו לא חיים בראשית המציאות, אנחנו חיים בתוך המציאות. לכן אנחנו רואים את הדברים אחרי שהם באו אלינו. אבל צריך לפעמים להתרגל למחשבה האפריורית, איך שהיא מהתחלתה, מהקודקוד הראשון. למשל, יש שאלה נפלאה, בתחילת פירוש רש"י על התורה. מה טעם פתח בבראשית? מכירים את השאלה הזאת?
רבי יצחק.
נכון, רבי יצחק מובא ברש"י, ומה טעם פתח בבראשית? זה מדהים השאלה הזאת. מה זה מה טעם פתח בראשית? סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה, ואתה שואל למה מתחילים מההתחלה? כנראה שלהתחיל מההתחלה זה בלתי אפשרי. לכן, מה טעם פתח בבראשית? אי אפשר להתחיל מההתחלה. בסדר? כי כדי להתחיל מההתחלה, אתה צריך נתונים כדי להתחיל מההתחלה. דבר שאין נתונים לפניו, איך תתחיל ממנו?
זה
הקדוש ברוך הוא, זה אלוהים. לכן הקדוש ברוך הוא אלוהים, נכון? ואפילו הוא לא כתוב בתחילת הפסוק, אלא בראשית ברא, ואחרי זה אלוהים. היית צריך להגיד, אלוהים ברא בראשית. נכון? אתה אומר, בראשית ברא אלוהים. כלומר, אפילו נקודת המוצא הראשונית, אתה לא יכול לדבר עליה. אלא מכוח בראשית או מכוח ברא. כמבואר, בספר הקדוש כלי יקר. אתה זוכר? דיברנו על זה פעם. כן. על הפסוקים האלה. כן, בבקשה, דבר. מה זה העניין האלוהי? עניין פירושו אינטרס. האינטרס של הקדוש ברוך הוא בעולמו. זה נקרא העניין האלוהי. זה כמו שמשל, אם אנחנו נכניס לחדר הזה היסטוריון, פיזיקאי, איש שיווק, אומן, אדריכל, ונשאל אותם, תגידו, מה זה?
כל אחד
יש לו פרספקטיבה אחרת. הפיזיקה יאמר, זה דבר שאפשר למדוד את הקשיחות שלו, את המשקל, את הצורה וכו'. איש השיווק יגיד, זה מוצר שיווק מעניין, אפשר לעשות מזה כך וכך כסף. ההיסטוריון יאמר, זה תוצר של ההתפתחות התרבותית של האדם, השימוש בכלים וכו' וכו'. כן, הפוליטיקאי יגיד, וואי, איך אפשר להשתמש בזה כדי שיצביעו לי, וכדומה, כן? ומה הקדוש ברוך הוא אומר על זה? מה העניין האלוהי בזה? מובן? אז העניין האלוהי הוא האינטרס האלוהי המתגלגל במהלך ההיסטוריה האנושית, הקשור בתולדות האומה הישראלית. לא, 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 לא. הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרסים. הוא השקיע אותם בהיסטוריה של עם ישראל. שם זה נמצא. לכן גורלנו נוגע לו. זה המשמעות של העניין האלוהי. טוב, מתוך כך אנחנו יכולים סוף סוף לגשת לגופו של עניין. אמר הכוזרי, נחזור לענייננו, הודיעני נא איך קמה דתכם. כן, יש אחד כתב לאחרונה, מתי הומצא העם היהודי, משהו כזה. כן? אז פה, איך הומצאה התורה שלכם. מה זה מוכיח, אגב, השאלה הזאת? שהוא לא הבין כלום מלך כוזר. מי מדברים איתך כל הזמן על חשיבה פריורית, ואתה עכשיו מדבר איתי על חשיבה אבולוטיבית. סימן שלא הבנת על מה אני מדבר. ודאי שזה רווח, לכן רבי יהודה לוי כתב את זה בסגנון הזה, הרי הוא קובע מה לכתוב בספר. כן, זה לא שיש לו פרוטוקול של השיחות עם החבר והמלך. הודיעני נא איך כעמדתכם? איך נתפשטה ונתקבלה? איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות? ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת, עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה? שהרי תחילת כל דת אינה בלא ספק כי אם ביחידים, שחיזקו איש את רעהו, במתן תוקף לאמונה אשר ירצה אלוה בהגלותה, עד אשר נוספו עליהם רבים, בגבור השפעת היחידים על זולתם, שזה כמו במיסיון הנוצרי, או בבוא לעזרתם מושל, המכריח את האמונים לקבל את האמונה ההיא, שזה כמו בג'יהאד המוסלמי. אבל זה מתחיל קודם כל, מאיזה שהיא קבוצת אנשים, שחושבים ביניהם, לפעמים אדם אחד, שחושב בינו לבין עצמו, כיצד לתקן את העולם כולו, אחר כך הוא משכנע את כולם, ואז הולכים אחריו. אז מן הסתם גם היהדות זה בסגנון כזה. אמר החבר, הטענה היא בדיוק הפוכה, היא טענה בומבסטית. בדרך כזאת תקום לא אומנם ותיוולד נע חוקות המיוסדות על השכל שהותחלו על ידי בן אדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת וכאשר תצליח יאמר על המתחיל בה כי האלוה סייעו ולימדו וכדומה לזה, לא כן החוקה שמקורה באלוה. זו כמה פתאום נאמר לה היי ותהי, ממש כי בבריאת העולם אמר הכוזרי הפלגת בדבריך החבר. אז נקרא שהגזמת, כן, זרקת פה משהו בומבה. השאלה היא האם זה באמת כזה בומבה. לכאורה זה דבר שמתבקש, לא? זאת אומרת, אם המקור של התורה הוא באלוהות, אין מעצור לשם מלהושיע ברב ובמעט. אז למה שריבונו של עולם לא ייתן בפלופ אחד את תורתו? כן, לכאורה זה דבר קצת מוזר עדיין. אבל אפשר להבין את התמיעה בכיוון אחר, שלכאורה יש בזה, איך לומר, זעזוע של הרגלי החשיבה של האדם. מדוע שהקדוש ברוך הוא ינהג באופן כזה? זאת השאלה. עד כאן ברור? מה?
דווקא
אבל
אנשים בדרך כלל מתרגלים לעשות דברים שבבום, קשה לתפוס את המהלך האבולוטיבי.
אתה אומר שאנשים מתרגלים לעשות דברים בבום?
כמו שבקטע פעם אמר שלא חוק על האבולוטיבי, שקשה לאנשים לתפוס את העניין שזה להפתח...
לא, הנפש הדתית קשה לה לקבל. כלומר, הנפש הדתית כבר התרגלה לזה שהכל פועל כמו במקל קסמים. לכן כשאתה מדבר על אבולוציה, זה לא רואים בזה את יד השם. אבל בכיוון הפוך הייתי אומר שעד רבה, הרעיון האבולוטיבי הוא יותר סביר. שלאט לאט דתות הונחו בצורה הדרגתית. כן? טוב. הפלגת בדבריך לחבר. זה הגזמה. הסיפור הזה של תורה שניתנת בבת אחת. גם אנחנו רואים בהמשך נסיגה. מן האמירה הזאת, אצל החבר עצמו. צריך להבין מה אנחנו באמת רוצים לומר. אמר החבר, מה קרה? אמר החבר, ואולם העניין המדובר מופלג יותר. כלומר, זה לא, זה, אתה מתפלא, תדע לך שיש להתפלא עוד יותר. ועל מה הוא הולך לדבר? הוא הולך לדבר על יציאת מצרים. כלומר, כל הפסקה הארוכה הזאת, פסקה פי ג' עוסקת ביציאת מצרים. ולא במתן תורה. למה אני מקדים את זה? בגלל שלפי זה קשה מה שאומר הכוזרי בפסקה פי ד'. אז אנחנו נעשה דבר לא רגיל, אנחנו נדלג אל פסקה פי ד' ואחר כך נחזור לפי ג'. אני יודע שזה קשה, זה דורש דפדוף, אבל המאמץ הזה כדאי, ולא רק בגלל שהוא מעורר. כלומר, מאמץ של פעילות גופנית, לפעמים, זה גם מזרים דם לעורקים. אמר הכוזרי, ברור הדבר כי כל זה פעולת העניין האלוהי, תורה שניתנה במופתים כאלה חובה על כל רואיהם לקבלה. עכשיו מה שמדהים זה שבכל פסקה פג אין זכר לתורה. אז זה כנראה שמלך כוזר יש לו תפיסה אחרת של מה זה התורה מאשר היהדות עצמה. צריך להבין על מה מדובר. כי התורה, אם כבר אני מוכן לקבל אותה, אני מוכן לקבל אותה מתוך התפעלות. תביא לי ניסים. ניסים זה עושה עליי רושם. ובהתחלה, אפשר לומר, יש ויתור של רבי יהודה הלוי לצורך הפרימיטיבי הזה בניסיות. יש ניסים? בבקשה. אתה רוצה ניסים? מסדר לך משהו. כן? היה יהודי אחד, קראו לו היהודי הקדוש. מפשיסחה. אז הוא אמר, הייתה לו מחלוקת על החוזה מלובלין. מדוע? כי החוזה מלובלין היה עושה כל מיני מופתים. והיהודי הקדוש אמר, מה זה בעיה בכלל לעשות מופתים? כל אדם שמגיע למדרגה רוחנית כלשהי, כבר יכול לעשות ניסים וזה, מה זה לא? מה שקשה באמת זה להיות יהודי. כן? ולכן הייתה לו ביקורת. אז פה בהתחלה יש איזה מין עשיית רושם, כמין מיסוך כזה. בואו נראה על מה מדובר. אני צריך לתרץ את הקושיה. כן? למה אתה מדבר על תורה, כשאתה בעצם לא דיברת על תורה? את התשובה לזה אני אשמור אולי לאחר כך, אם נספיק להגיע עוד היום. אמר חבר. ואולם, העניין המדובר מופלג יותר. כי היו בני ישראל המשועבדים במצרים 600,000 איש מבין 20 שנה ומעלה, כולם שומרים על יחסם את 12 השבטים ונקראים על שמם. לא יצא איש מכללם ולא ברח איש אל ארץ אחרת, אף לא בא נוכרי במחנם. וכולם מצפים לאשר יעד האלוה לאבותם אברהם, יצחק ויעקב עליהם השלום, כי ינחילם את ארץ כנען. וארץ כנען אז, בידי שבע אומות אשר עמדו אז, ברום המעלה, ברוב מספרם, ובעוצם כוחם, והצלחתם. שעה שבני ישראל עמדו בשפל המדרגה, ברבות עוניים, ובהתעננותם תחת יד פרעה, אשר ציווה להמית את ביניהם פן ירבו. כלומר, המצב היה ללא כל סיכוי, קוראים לזה. והנה שלח האלוה את משה ואת אהרון, כלומר שני זקנים, מול הגדולה באימפריות של אותן הימים. והם עמדו בכל חולשתם, נגד פרעה בכל גבורתו. לא היו בידם, כי הם אותות ומופתים לשינוי סדרי בראשית. כלומר כל מה שיש להם, אין להם לא כוח פוליטי ולא כלכלי ואפילו לא גופני. אבל יש להם דרכים לשנות את הטבע. ופרעה לא יכול להיסתר מהם, ולא לצוות לעשות עמהם רעה, ולא להגן על עצמו מעשר המכות אשר באו על אנשי מצרים, לראשונה במימיהם, ואחר כך באדמתם, ואחרי כן באווירם ובצמחם ובבהמתם, ואחרי כן בגופם, ולבסוף בנפשותם, למות להם ברגע אחד בחצות לילה יקרו מכל משפחה, ויחביב ביותר כל בכור, ואין בית אשר אין שם מת, חוץ מבתי בני ישראל. כן, יש פה פרשנות לעשר המכות. ולכל המכות האלה אשר באו על המצרים קדמו עזרה והתראה וקביעת מועד, ואף לסור כל מכה קדמו עזרה והתראה, למען יאמן כי לא מצד הטבע הן ולא מצד המזלות ולא על דרך מקרה הייתה זאת. אפשר קצת להגביר את המזגן, כי אם בכוונה מאת האלוה בעל הרצון העושה כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. אפשר להגביר, מה? הוא לא עובד בכלל, הוא עובד, אנחנו פשוט הולכים ומתבשלים. מה יהיה?
צריך תורמים.
תורמים, בסדר. אבל באינטרנט, הבן אדם שרואה באינטרנט, יש לו מזגן בבית, לכן הוא לא מודע לזה שפה חם. אפשר להגיד לו, זה לא יפה להשתמש באינטרנט בתור במת התרמה. אז אני לא אגיד שמכון מאיר נמצא במשבר כלכלי עמוק והוא זקוק לתרומות. אפילו בשביל המשך קיומו. אני לא אגיד את זה, כי זה לא יפה. להשתמש, תארו לעצמכם שהייתי משתמש באינטרנט בשביל להגיד חבר'ה תתרמו, לא עושים דבר כזה, נכון?
אבל לא תגיד מספר טלפון או משהו?
מספר טלפון, כן, יש מה, 651-1906, לא, לא עושים. מספר חשבון, אני לא זוכר. כן. בעצם הלילה ההוא, בעצם השבה מתו בחורי מצרים, יצאו בני ישראל על פי השם מעבדות פרעה ופנו אל ים סוף. ומורה הדרך שלהם עמוד ענן ועמוד אש ההולכים לפניהם ומוליכים אותם, ובראש העם עמדו אז שני הזקנים, האלוהים משה ואהרון, הנגיד והכהן, אשר בראשית נבואתם כבר היו בני 80 ומעלה. טוב, עד כאן הסיפור הראשון. מה הוא רוצה מהחיים שלנו? בעצם, מה זה מה שקראנו עכשיו? התיאור הזה של יציאת מצרים. זה מראה שיציאת מצרים היא נגד הטבע. כלומר, אגב, אם נדייק, מה היא יציאת מצרים מבחינתנו? לידת האומה. זה הלידה. האומה נולדה. לפני כן, בזה מצב היא הייתה? משועבדת. אומה משועבדת, איננה אומה, איננה מתפקדת. כישות לאומית. אמנם היו אנשים פרטיים, העברי הזה והעברי הזה והעברי הזה, אבל כל אחד חי לפי קצב החיים של האדון המצרי שלו. יוצא לפי זה שאין קיום לאומי עד אותה שעה. כמה זמן לקח לקיום הלאומי להתאבות?
18 דקות.
חלקיק שנייה, 18 דקות, כן? לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. זאת אומרת, חי מנותן. זאת אומרת, בבת אחת נוצרה הזהות הלאומית. מה זה מזכיר לנו? מה שהוא אמר על התורה, שאף התורה נאמר לה היי ותהי. אז כבר אני מתחיל להבין מבחינה עניינית, אסוציאטיבית, למה הוא מדבר על זה. מה הוא רוצה להוכיח? הוא רוצה להראות, לא רק התורה ניתנה בבת אחת, גם המקבל נוצר בבת אחת. זאת אומרת, יש גם כן פה כמין התפרצות לתוך שטח העולם. זה לא שיש לך עם ישראל שבאופן הדרגתי מופיע, אלא יש לך עם ישראל שבבת אחת מופיע. כן, בגלל זה כועסים עלינו כל הזמן, כי אנחנו מהווים חריגה לעומת הסדר הטבעי. המקבל בבת אחת, לא יודע אם נקרא את פסקה זו המתן, אני יודע שהמקבל בבת אחת הופיע בליל תדווה בניסן. זה יצר המון בעיות. כלומר, אנחנו משלמים מחיר על הדבר הזה. אבל קודם כל זאת היא העובדה. איזה בעיות אתה מתכוון? כן, כן, ודאי. יש הרבה בעיות שנוצרו כתוצאה מזה. ודאי, ודאי. עכשיו אני רוצה להסביר מה שהרב פוק אומר על זה. יש במשנה, לסע, באגדה של פסח, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגאלם מיד, שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמע, וגם צידה לא עשו להם. עכשיו, מה פירוש הדבר הזה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ? ניקח דוגמה חיצונית ליהדות. האומה הערבית, יש דבר כזה או אין דבר כזה?
יש.
הדת המוסלמית, יש דבר כזה או אין דבר כזה? האם יש חפיפה, זהות, בין שני המושגים? לא, נכון? אמנם הערביות צובעת הרבה את האסלאם, והאסלאם צובע הרבה את הערביות. אבל אפשר להיות ערבי ולא מוסלמי, ואפשר להיות מוסלמי ולא ערבי. יחד עם זאת, ברור שבהופעה ההיסטורית של האסלאם, יש לו קשר עמוק עם הערביות. אבל הקשר הזה הוא לא ראשוני, שהרי הלאומיות הערבית הייתה קיימת שנים רבות מאוד לפני האסלאם. 1,000 שנה לפני האסלאם כבר היו ערבים, בתקופת אל-ג'היליה, כמו שהם קוראים לזה, תקופת הבערות. ולכן אפשר לומר שהקשר בין הזהות הזאת לבין, כלומר, בין הזהות הלאומית לבין התוכן הדתי, אלוהי נאמר, הוא לא קשר הכרחי, ויכול בבוא הזמן גם להיפרם. כלומר, ייתכן באופן תיאורטי, שביום מן הימים, כל הערבים לא יהיו מוסלמים, וכל המוסלמים לא יהיו ערבים. נכון? דבר דומה מצאנו שקרה עם הדת הבודיסטית. באיזו מדינה נולד הבודיזם? בהודו. נכון? הייתה תקופה שרובה המוחלט של הודו הייתה, היה בודיסטי. כלומר, זאת הייתה מדינה בודיסטית לכל דבר. היום, הבודהיזם נמצא מחוץ להודו. לא יקע שורש שם. כן, זה נמצא במדינות אחרות, בסרילנקה, בתאילנד, ביפן אפילו, בסין, אבל בהודו כמעט ואין בודהיזם היום. לא יכול להגיד שבכלל לא, אבל זה לא יקע שורש שם. כלומר, אין קורלציה הכרחית בין הזהות הלאומית לבין התוכן הרוחני. אז אפשר גם לחשוב במונחים שכאלה אצל עם ישראל, לומר שישנה זהות יהודית שאין לה קשר לאלוהי ישראל. זה הניסיון החילוני קוראים לזה. אבל הבעיה היא שבשביל שדבר כזה יהיה אפשרי, צריך שיהיה בזיכרון הלאומי שתהיה איזושהי תקופה שבה הזהות היהודית הייתה ללא קשר עם השראת השכינה. אבל לא היה דבר כזה. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. מה זה הבצק? הבצק זה הזהות הלאומית. כשהיינו עבדים, אומר הרב קוק, היינו כל אחד ואחד כגרגיר קטן של קמח. כל גרגיר קמח כזה היה משועבד לאדון המצרי שלו. לא היו מים שידבקו את כל זה ביחד. פתאום, בבת אחת, פרעה אומר, צאו מתוך עמי. בבת אחת, מה קורה לכל גרגירי הקמח? נדבקים, הפכו לבצק. היינו בצק, זה בצקם של אבותינו. עכשיו, אם אתה לוקח בצק, מניח אותו על השולחן. מניח אותו על השולחן, הוא תופח מעצמו. אז היה צריך להיות שתהיה היסטוריה יהודית בפני עצמה, ואחרי 300 שנה היינו מקבלים את התורה. ואז תמיד היה נשאר בזיכרון של עם ישראל, שהייתה תקופה שבה עם ישראל הסתדר בלי התורה. אבל לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. מיד הקדוש ברוך הוא פעל כמו מערוך. כן? עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים. הוא גאלה מיד. זאת אומרת שלא נותר בזהות שלנו שום זמן שבו היינו בלי גילוי שכינה. ונאפנו מיד ונהיינו מצות. אומר הרב קוק, בגלל זה, כל מי שינסה להחמיץ את המצה אחרי שהיא כבר נאפתה, לא יעלה בידו. מכאן אגב, שהרב קוק לא סובר שרויה.
מה הוא לא סובר?
שרויה. שרויה זאת מילה שמקורה בעברית שרויה. שרויה, יש מחמירים שלא להרטיב את המצה בפסח, במים. כי הם חוששים שאף על פי שהמצה נאפתה, אולי יש קצת גרגירי קמח שלא נאפו כראוי, ואז אתה עושה את זה חמץ. זאת חומרה גדולה, יש כאלה שנוהגים את זה, כלומר זה שרויה, כלומר שרויה. והרב קוק כנראה לא סובר את זה. אתם רואים אגב, ששאלה הלכתית, יש לה השלכות גדולות בתחום האידיאולוגי. כן? זאת אומרת שלפי הרב קוק, בעצם הזהות היהודית איננה ניתנת לחילון. גם אם ינסו. אני אביא לכך דוגמה. ידוע לכם שבאירופה, מאז תקופת הרנסנס, התחיל תהליך ארוך, אך בטוח, של חילון. אירופה הפרה מנוצרית לחילונית. אחד הביטויים הראשוניים של השחרור מעול הכנסייה, היה המעבר לכתיבה ספרותית ומדעית ופילוסופית, שלא בלטינית. עד תקופת הרנסנס, כל אדם שהיה כותב ספר, בין במדע, בין בפילוסופיה, או בכל דבר, אם הוא רצה שהספר שלו ייחשב כספר רציני, היה צריך לכתוב אותו בשפת הפולחן הדתי של הכנסייה, דהיינו הלטינית. פתאום החלו הוגים לכתוב צרפתית, גרמנית, אנגלית, איטלקית, ספרדית, רוסית, כלומר לא אכפת לאף אחד, פולנית. כן, כלומר זה הביטוי לחילון. המעבר מלשון הקודש כביכול אל לשון החול. בחילונות היהודית היה ניסיון דומה. היה מייסד של אחד ממייסדי החילונות היהודית החדשה, דהיינו אליעזר בן יהודה, כדי להרגיז את הרבנים, עבר מן היידיש אל לשון הקודש. כלומר, הוא רוצה לתת הגדרה חדשה של הזהות היהודית. מה זה זהות יהודית? ארץ ושפה. זהו. אבל איזה ארץ? ארץ הקודש. איזו שפה? לשון הקודש. אין לך לשון חול. אחרת של עם היהודי. מה? הרצון של בן יהודה לחזור אל העברית זה היה, כן, מתוך מגמה אנטי-דתית, מובהקת. והוא היה אנטי-דתי מובהק, כן. והוא עשה הרבה דברים כדי להרגיז את הרבנים. אבל מה שמעניין, שכאשר אתה מייסד זהות חילונית יהודית, היא בהכרח מתייחסת אל המסורת הדתית. בסופו של דבר. זאת אומרת שאין לך במאגר היהדות יסודות שאינם שייכים אל הקודש. היה אמנם ניסיון ילדותי קצת ברוסיה הסובייטית. עשו מה שנקרא בהתחלה בונד, ואחרי זה רצו להקים מדינה יהודית איך קוראים לזה? בירוביג'אן. כן, הקימו מדינה יהודית בבירוביג'אן, על הגבול בין רוסיה לסין, שם קרוב למחוז ולדיווסטוק. שם בתוך הלא כלום, שום דבר. נו, אז בכל זאת איזושהי שפה. איזו שפה? יידיש. אמרו, השפה של היהודים זה היידיש. ואז עשו את היידיש בתור השפה הרשמית של מדינת בירוביג'אן. יחזיק מעמד בדיוק 10 דקות. משהו כזה. 10 דקות היסטוריות, כן. אבל הבעיה, שיש ביידיש הרבה מילים עבריות. אז מה עושים כדי למחוק את העברית מן היידיש? למשל, איך אומרים אמת ביידיש? אמס. נכון? אמס. איך כותבים? א', מ', ת'. נכון. אבל ביידיש הבירוביג'נית חידשו. את אמס כותבים עין מ', עין ס'. כן, כדי להשכיח את הזהות העברית. אבל זה לא עבד בדיוק. ככה נראה לי. טוב, בואו נמשיך. אז זה המשמעות של הדבר הזה, של הסיפור של יציאת מצרים, שהמקבל נולד יחד עם התורה שהוא קיבל. כלומר, זה פתאומי וגם זה פתאומי. כאחד. זו הופעה ניסית. כן.
אם רוצים אולי להצליח, צריכים להקים זאת חילונית, לא יהודית חילונית.
יש אפשרות של התבוללות. אדם יכול להתבולל ולהיות שייך לאומה אחרת. כן, זה משהו אחר. אבל כל אדם שהוא שייך לאומה היהודית, מגדיר את עצמו עם הזהות היהודית, בעל כורחו, אז היהדות דבקה בו. למשל, תאר לעצמך שביום מן הימים, מדינת ישראל תהפוך למדינה שכולה חילונית, אבל עדיין תהיה יהודית. אז תצטרך להגדיר. מה מגדיר? את הזהות היהודית. אז יצטרכו לומר, זה מי שלצערנו האמין פעם בתנך. אז התנך הוא חלק מן ההגדרה. מובן? איפה היינו? בעת ההיא. אני קורא כאן, בעמוד כ"ו, לפני סוף הפסקה, 7 שורות. בעת ההיא. עכשיו, מה שאנחנו עומדים לקרוא הוא בדיוק ההפך ממה שנאמר בפסקה הקודמת. בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח. ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא יתירן, כי מוסיף עליהן בדרך. טוב, אז זה בדיוק הפוך מה שאמרת לי. לפני כן אמרת לי שלא הייתה אבולוציה. שאתה מספר לי שיש כן אבולוציה. אז תחליט. כן? יש שאלה לגבי גידי נשה. כתוב בתורה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גידי נשה אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב בגידי נשה. האם באותם הימים של יעקב ובניו, היה מותר לבני ישראל לאכול גמל או סוס. היה מותר. וניתן להם האיסור לאכול את גיד הנשה, כולל גיד הנשה של סוס. עכשיו, אם יהודי היום, אחרי מתן תורה, יאכל גיד הנשה של סוס, האם הוא עבר על איסור גיד הנשה או לא?
זה
היה פיקוח
התורה.
כן?
כן, רק פיקוח התורה, אבל לא פיקוח משהו ציבה לפני
זה. אולי לא. אולי תגיד שהתורה אוסרת רק גיד הנשה של בהמה שמותר לי לאכול. אבל במה שאסור לי לאכול, למה שהתורה תתרח לאסור עליי משהו שממילא אני לא אוכל מסיבה אחרת? אתה אומר, אם אתה אומר שגיד הנשה היום הוא המשך של גיד הנשה שלפני מתן תורה, נחלקו בזה במשנה במסכת חולין רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר שגיד הנשה של בהמת מאה אסור משום גיד הנשה, ואילו חכמים אומרים ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, ולכן אין לאסור גיד הנשה של סוס משום איסור גיד הנשה, אלא רק משום איסור סוס. כלומר, אם מסיבות של פיקוח נפש, למשל, אני מוכרח לאכול סוס, אני לא צריך לפי זה להסיר את גיד הנשה שלו. בסדר? זה המחלוקת. אז לכאורה המחלוקת הזאת היא משמעותית, היא נוגעת גם לעניין שלנו. טוב, אז פה יש הרבה מה להרבות בדיון לגבי מה זה אבולוציה במצוות, ואת זאת נעשה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.